התחלתי עם סוגיית שורש האמונה ושורש הכפירה. זכור לכם?
כן.
שהשורש האמונה ושורש הכפירה, אני חוזר על העיקרון, שהוא בעצם, יש איזשהו עיקרון בסיסי שממנו הדברים מתפצלים. העיקרון הבסיסי שממנו הדברים מתפצלים זה האמונה שרשמים אלוקיים נכבדים יכולים להופיע בעולם התחתון בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. אתם איתי? זכור לכם משהו כזה? זאת אומרת, יש איזשהו אמונה שיש יש אופציה שהעולם שלנו יהיה יותר ממשהו. איזשהו, תופיע בו השראת שכינה, יופיע בו איזשהו מציאות גאולית. העולם הזה יכול להופיע עם עוצמות יותר גדולות ממה שיש בו. ומי שקרא את הפרק שקוראים, נכון, וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר פץ, כל הנבואה האוטופית הזו של איזושהי מציאות פנטסטית שעתידה להיות באחרית הימים, שעליה יש כמובן מחלוקת האם היא כפשוטה או רק משל הייתה, אבל איך שלא יהיה, היא מציאות יותר טובה מה שאנחנו חיים בה. זה לא משנה עכשיו איך שלא, אבל ההנחה, תכף אני ראית, ההנחה היא שעצם ההנחה הזו שיש משהו שתלוי במה שאנחנו נעשה, כן? שתלוי במה שאנחנו נעשה, שיש הכנה שאנחנו יכולים לעשות, שזה משהו שתלוי בנו, שבו כתוצאה מעשינו יתחולל שינוי מהותי כזה בעולם, זה שורש האמונה ושורש הכפירה. משום שמי שמאמין באופציה הזו ומחכה לקבל את הרצפט, את הנוסחה, את הדרך שבה הדברים האלה צריכים לעשות, מחכה לעשות, לקבל אותה בהוראה מהשמיים, הוא המאמין. ומי שבעצם גם מאמין באופציה הזו, רק יש לו ספקולציות ביחס למה צריך לכלול אותם תנאים שיכינו את החומרים לקבלם, מי שיש לו את מי שעושה את הספקולציות, הוא לדעתו של רבי יהודה לוי הכופר. זה הנוסח של רבי יהודה לוי. הרמת יד.
אם היה אותו הרב דיבר על, שאל את השאלה למה דווקא המצוות האלו? והתשובה תהיה, כי אלו הדברים שיוצרים את הרשמים האלוהים בעולם.
כן.
אבל אפשר לומר כך שזה שיגעון של הקדוש ברוך הוא,
ולא מדובר כאן... הוא שוגע, אל תשאל, חבל על הזמן.
זה לא בגלל שלדעתנו לא תרצח זה טוב, אלא כי הקדוש ברוך הוא החליט שלא תרצח טוב, הוא המחליט שלא תרצח
זה התשובה האולטימטיבית של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי יגיד לך שהסיבה הכי חזקה של... שמסבירה את המצוות, כי ככה יופיע העניין האלוקי בעולם.
אז תיאורטית, אם רבי יהודה לוי לא היה יהודי ולא היה את יציאת מצרים ואומר שלא, אז הוא היה ניטשה, הוא אומר אין מוסר ואני יכול ללכת ולהרוג.
לא. הוא היה אומר יש מוסר, אבל המוסר הזה לא יופיע רשמים אלוקיים נכבדים. המוסר יופיע את המוסר האנושי. לאדם יש צורך במוסר אנושי כי הוא בן אדם, ואדם יש לו קומה שהיא נבנית מהמוסר האנושי שלו. אבל המוסר האנושי שלו לא זה שמכונן את תופעת הרשמים האלוקיים הנכבדים.
אין חפיפה בין המצוות ובין המוסר.
אין חפיפה מוחלטת. יש בפירוש מה שמצדיק את המצוות ומה שהופך אותם למצוות, מה שהופך אותם זה שבעצם הם חלק מהמנגנון של הופעת העניין האלוקי בעולם. והדבר הזה נותן להם משמעות פי אין סוף לעומת כל דבר סופי. זאת אומרת, זה שזה מאפשר הופעת הרשמים האלוקים הנכבדים, זה נימוק הרבה יותר הוליסטי מאשר איזשהו הבנה אנושית שלנו. יש בה הרבה יותר, משום שתמיד באין סוף יש יותר מאשר סוף. עכשיו, אני מסכים של להרגשה הפשוטה שלנו, אני בחוויה מקטין את זה, כן? פה יש תפיסה שאומרת, זה לא, ותכף ניכנס לזה, כי זו שאלה מאוד רצינית, ואני רוצה כבר לתת את התשובות שיש לי לעניין הזה, כדי שתקבלו את כל הקובץ בבת אחת, כן? בסדר, זה לא... אבל השאלה הזאת, אצל הרמב״ם היא אחרת לחלוטין. אצל הרמב״ם למשל, צריך לדעת, תראו, לא לרבב בין השיטות שונות. רמב״ם למשל, מורה נבוכים, חלק שלישי, החלק האחרון שלו, מורה נבוכים חלק שישי, עוסק בטעמי מצוות. שאצל הרמב״ם למשל, התורה יש לה מגמה חינוכית, פדגוגית. ותפקיד כל המצוות זה לאחת משלוש מטרות. או ללמד אותנו דעה נכונה, או ללמד אותנו מעשה נכון, או ללמד אותנו מידה נכונה. שלוש המטרות הראשיות של כל מצווה ומצווה, זה ללמד דעה נכונה, מעשה נכון או מידה נכונה. בסדר? התורה נועדה לחנך אותנו ולהפוך אותנו למנצ'ים, לבני אדם שממצים את הפוטנציאל האנושי שלהם. הרמב״ם עצמו כותב את זה בצורות שונות, בדרכים שונות. הרמב״ם לא מדבר על הופעת רשמים אלוקיים נכבדים. הרמב״ם למשל לא יפרש את הפרקים האלה בישעיהו שהזכרתי אתם יודעים, מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, אם זה משל או לא משל, אתם יודעים, מומלץ לדעת את זה, זה לא חייבים, כן? זה בחומר, ברוח בעצם. הדבר הזה, זה בסדר, אפשר ללמוד, זה פרשת בחוקותיי, עוד שבועיים. בארבע חוקותיי נפרדים השנה, יש ספייסינג קצת. אז בכל אופן, אז תראו שם שהפסוקים האלה, פסוקים של ישבתי חיה מן הארץ, חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, על הפסוק ישבתי חיה רעה מן הארץ, באמת זה כבר מחלוקת תנאים, האם ישבתי זה שמשבית את הטבע הרע שלהם, או משביתים את שלא תהיה חיות רעות. בכל אופן, לא חשוב, זה מחלוקת, שם הרמב״ן מתייחס לזה, וגם הרמב״ם מתייחס לזה, אבל הרמב״ם עולם כמנהגו נוהג והולך, המציאות לא משתנה. אצל הרמב״ם יש רצף מאוד ברור בין האנושי לבין פסגת האנושיות, זה שאדם יהיה שכליות צרופה כזו שהוא יהיה מצא להשראת שכינה, לנבואה, אבל הנבואה זורמת בערוצים מאוד רציונליים. אצל רבי יהודה הלוי כבר הסברתי לכם שאצלו, אתם זוכרים שדיברנו על שני הפרוז'קטורים, נכון? אז אין חפיפה, והנבואה עודפת על החוכמה, והנבואה נותנת משהו שהחוכמה לא יכולה לתת, ובסופו של תהליך הנבואה היא זאת שמרוממת אותנו לממש את הפוטנציאל של המין החמישי, שהוא דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. אתם זוכרים בתחילת הספר, הוא אומר שזו מדרגה אלוקית, היא מלאכית, היא ואינה בחוק העניין דדדדה, ולא בחוק העניין האנושי, אלא בחוק העניין האלוקי. אני מצטט פחות או יותר פסקה מ-א' בספר הכוזרי. אוקיי? אז בפירוש אנחנו נפרדים. עכשיו, אני הדגשתי כבר שבאמת יוצא שכל טעמי המצוות זה הם טעמים שאנחנו נקרא להם טעמים אורגניים. כלומר, טעמים של חיות, כן? למה בן אדם, אחת הבעיות, אתם יודעים שבעיית התזונה בעולם הייתה נפטרת, אילו האדם, קיבתו של אדם הייתה יכולה לעכל טעית. אתם יודעים מה זה טעית? זה מה שיש בעצים ובעלים, כן? תראו לכם שהיינו יכולים לעכל טעית, לא היה שום בעיה של... יש תולעים שיכולים לעכל טעית. אנחנו לא יכולים לעכל טעית. זה גם לא היה טעים מי יודע מה, אבל נסורת, תראו לכם, אדם יכול לאכול ערימה של נסורת, בזה להתפרנס, ממש כמו תנור, מכניסים לו נסורת, מתודלק, ממשיכים הלאה. אדם לא... מה? נכון? סטנדר בשנה. זה יכול לפתור, אבל אדם לא בנוי ככה. למה אדם לא בנוי ככה? אז תגיד, כי הקיבה שלו לא בנויה לזה. אבל אפשר לעשות שהקיבה שלו תהיה בנויה לזה, כן? כמו שכשאני הייתי בנתיב מאיר, אז רב אריה, זיכרונו לברכה, רב אריה בינה, פעם נתן שיחת מוסר כזה של בעלי המוסר, למה האף נמצא בחזית הפנים, האף היה צריך להיות מאחורה, כי זה לא מכובד, ביב שופכין כזה, שאדם שלו נזל את זה בתוך הפנים, שישים את זה מאחורה, שכנח את האף מאחורה, אני אלך, בדיוק יעשו את זה. מה תגיד שאף מכובד עם המוח וכל מיני דברים כאלה, זה בסדר עם תחיבותים אחר, השאלות האלה אם רוצים לשאול אותם, תמיד אפשר להגיד שאפשר לסדר את הכל, כן? אלא מה אתה אומר? זה מכלול אחד, המכלול האורגני, אז יש נשמה ונשימה וכל הדברים להם בבת אחת, ואי אפשר לשלוף פרט אחד ולהגיד, תשנה את כל העסק. אנחנו הרבה פעמים בעצם מבינים מכלול של דברים ביחד, אנחנו מבינים פרט איך הוא מתלכד עם הדברים האחרים, אבל שיכל להיות גם הכל אחרת, יכל להיות גם הכל אחרת. הרב אומר את זה בצורה מאוד מפורשת, יכל להיות הכל אחרת. אתה מסביר כל דבר איכשהו תבוא עם הרבה דברים אחרים, וזה עושה לך רושם שהכל מסתדר לך ומסתבר לך, אבל אפשר היה גם אחרת. זה ברור מה שאני אומר. אז אפשר היה גם אחרת, אבל כל ההסברים הם חיוניים, ולכן מה שמסביר רבי יהודה הלוי, זה מה שמאפשר את הופעת העניין האלוקי. זה ההסבר הראשי שלו לטעמי מצוות, בעצם הוא לא צריך הסבר מעבר לזה. כמו שאנחנו לא צריכים הסבר להגיד למה יש חמצן, כי עם החמצן כל התהליך עובד, כן, למה אנחנו צריכים חמצן, ככה המנגנון עובד, אתה לא, אדם לא שואל למה, אדם שואל איך המנגנון, כל רופא מנסה להבין מה קורה פה, מה התהליך פה, אפשר לעשות אחרת, אפשר לעשות אחרת, והכל היה אחרת, אז זה עולם אחר, זה עולם שלנו, לא עולם קודש ברוך הוא, קודש ברוך הוא בנוי ככה, שדברים מופיעים בצורה הזו. עכשיו, אם זה היה סותר חיים מוסר אנושיים, היינו בבעיה, אבל זה מה שאומר, חליל הלאל, זה לא סותר את האינטואיציות הבסיסיות האנושיות, והאינטואיציות הבסיסיות האנושיות הן חלק מזה, אבל הן לא כל זה. טוב, כיוון שאתם סומכים עליי, זה טוב מאוד, אבל האמת היא שהייתי רוצה להראות לכם שזה כתוב בפנים. זה לא איזשהו וורט שלי, אלא זה וורט של רבי יהודה הלוי עצמו, רגע, בואו נראה עוד קצת את הפסקה הזו עצמה. למה, מי זה הכופר ומי זה המאמין? המשל שהוא מביא זה עוד פעם משל השחל שחדר לאוצר של תרופות. בואו נראה את הדברים בפנים, בסדר? מה? אנחנו בעמוד כף ד', בסדר? כן? יש לכם? כלומר שמי... אך מי שמשתדל... נקרא מראש העמוד, כן. אבל מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים אלוקיים, כי האמונה הזו שיש אופציה לשואת הרשמים אלוקיים היא תשתית לכל דבר, היא הנחת יסוד, היא אקסיומה. השאלה עכשיו, איך מגבלים את הנוסחה? אז מי שמשתדל רק בחומת אנוש בלבד על דרך ההיקש והסבורה, או לפי מה שימצא בסבורי ההצטגננים, על דרך הורדת כוחות הרוחנים, על דרך עשיית התסמאות, הוא הכופר. דרך אגב, זה היה מאוד פופולרי, התפיסות האלה. איזושהי תפיסה שיש מדיומים שמורידים כוחות. אנחנו, הכבוד שזה מוצאים באבן עזרא, וכל מיני ספרים שהיו פופולריים באותה תקופה, היה מאוד מאוד עיסוק באסטרולוגיה. נכון, עסקו בעניינים האלה, כן, לא אסטרונומיה, שזה משהו אחר, זה תורת גרמי השמיים, אבל אסטרולוגיה ממש, הם האמינו בדברים האלה, במזלות הם האמינו, זה היה נתפס אפילו כמשהו מדעי, זה מאוד מרתק לראות את תפיסות העולם שלהם. אדם כזה מכיר קורבנות בקיצור על פי הקש או סברה, ואינו יודע מהות הדברים נרושים לכך וחמותם, איך יש עבודה עבודה זו, באיזה מקום, באיזה זמן, מי ראוי לה, או מה התנאיה, ועוד פרטים רבים שתאורה מיורך מאוד. משל למה הדבר דומה? לשחל שחדר תוך אוצר התרופות של רופא ידוע לכל תרופותיו המועילות. בשעה שהרופא איננו שם, ובאותו אנשים רבים צולמים לאוצר ראו מתוך בקשת יפות נפשם, התחיל מוציא להם תרופות תוך כלים אשר שם, בלי כל ידיעה בטיב התרופות, החמות מנה ומנה ראויה לאיש ואיש. בצע זה מימית אנשים באותן התרופות שיכלו להועילם. ואם מקרה יפיק אחד מנשים תועלת בתרופה שהוצאה מאחד הכלים ההם, משכו כל העומדים שם תרופה היא, ואומר כי היא הנוסעת בקרה לפעות לכולם, עד שיראו כי תורחתה נכזבה, כי ברור שהיא תורחתה. או שימצאו אחר כך תועלת מקרית בתרופה אחרת, נושאו אחריה. ולא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא היה כי אם בחוכמתו של אותו רופא שהרים את התרופה להיא לכל חולה במנה ראויה לו, אף ציווה חולה כי יתאים תרופה נתנת לו מנות מאכל ומשקה פעולות התעמלות מנוחה שעות יקיצה שינה ויקיצה שיפת אוויר שכיב הרדים. סתם מעניין מאוד מה איך נתפס מדע הרפואה בעיניו, כן? היינו קוראים לו שיש לו תפיסה רפואית הוליסטית, כן? שהוא תופס שהרפואה היא פונקציה של, תראו לכם, כולל דיאטה, כולל פעילות גופנית. תראו מה כתוב פה, זו תפיסה כוללת של, כולל שעות שינה ויקיצה, שאיפת אוויר, שכיבה וכדומה. בדרך זו, עכשיו, זה עד כאן המשל, והנמשל, בדרך זו של השחל, נהגו אנשים שלפני רומו של כולם חוץ ורדים מועטים ונפתים להבלי הצטגנות, דעות חכמי הטבע שבדורותם, ונעתקים עם אלה מתרופה לתרופה, כי מה שבאופן... הם רוצים גם ללמוד. אנחנו התחלנו, אבל אם אתם, יש לכם קביס פה, אז אנחנו נראה איך אנחנו...
באיזשהו
סדר. אני יודע, גם באור קבוע, לנו יש שם שיעור, צריך לראות מה זה השיעור הזה. מכללה. מכללה, מכלל הן אתה שומע. אני אבדוק את זה.
אבל הפעם תמשיך.
אני הפעם ממשיך, בסדר. כהן, אתה אומר שאני אמשיך. בסדר. ו ויש שהאמינו, אז זה מה שאומר שהם נעתקים מחוקת שם לחוקת שם מאל אל אל, ויש שהאמינו בכוחות טבע רבים כבעילים, שוכרם את מנהיג כוחות הללו וריבונם, חושבו את כל הכוחות כשהם מעצמם סיבה לתועל שהפיק מהם, שעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם סיבה לעזק, הכל לפי הכנה והסידור. והאמת היא, מסקנה עכשיו, שהמועיל מצד עצמו העניין אלוקי, והמזיק מצד עצמו הוא העדר העניין ההוא. אוקיי? אז פה הוא מביא את העיקרון, ועכשיו בואו תראו איפה זה מופיע עוד פעם. אז למשל במאמר שלישי, בואו תראו בעמוד קוף קף, בסדר? אולי רק שני אחד. יש משהו עוד לפני כן. טוב, תתחילו בעמוד קוף ג'. לא, שני אחר. לא, לא. אוקיי. כן, מתחילים שם, בסדר? אבל נכון. אמרנו קוף ג' וקוף קף, שני אחת, אני רוצה בכל זאת לבדוק עוד משהו במאמר שני. נתחיל משם, אחר כך נראה עוד... טוב, בואו תתחילו מיומר שני, בסדר? בעמוד עין ג' אנחנו... זה דברים שחשובים, אחר כך נראה את ההקדמה לזה, שם נדבר על חשיבות של בית המקדש. אמר הכוזרי, אמנה כבר הראות הערותיך ואם שלת משלך ויפה הראות ויפה אם שלת, אבל לפי זה צריכים היו למצא בקרבכם יותר משל גם אחרים עובדי אלוה מתוך פרישות ונזירות. כן, אנחנו סגולת הסגולה, כל מיני דברים שאנחנו יש לנו אשרת שכינה. וקיצור, אמר החבר, צר לי אותך שוכח את השורשים שגדלתי לך, כבר עודת בהם, היינו הסכמנו כי אין להתקרב אל האלוה כי אם על ידי מעשים אשר ציווה עליהם. אתם אומרים שזה עיקרון, אין להתקרב לאלוה כי אם על ידי מעשים אשר ציווה עליהם. החושב אתה כי הקרבה לא היא על ידי רגשות כניעה, רוח נמוכה וכדוי מלאלה, שזה לכאורה מה שאנחנו רוצים. אמר, אמנם כן, זה מה שאני חושב, הוא בצדק. מאיזה קראתי בספרכם, מה אתה רוצה להגיד? גם אצלכם כתוב, מה השם דורש מרקים להיראה את השם לוקח, או מה השם דורש ממך כי מסוד משפט ואחרי זה תנאי אחד מלואיך, מאמים רבים לך יוצא באלה, בהחלט אני חושב שהחסידות כפי שאני תפסתי אותה היא רלוונטית. עכשיו תשימו לב, ופה תקבל תשובה למה ששאלת. אלה וכל הדומים להם, הכניעה, האהבה, כל הדברים האלה, הם החוקים השכליים, שבעצם בונים את קומתו של אדם באשר הוא אדם, נכון? חוק העניין, אתם זוכרים שהוא דיבר, יש עניין נפשי ויש עניין של אדם, זה עניין מה? שכלי, הנהגת המדינה, כל הדברים האלה, הנהגת האישיות של האדם. ואז החלל אומנם כי מצאות והקדמות למה? למה שקשור לעניין האלוקי, לתורה האלוקית. הקודמות לה, ההצעות והקדמות הללו השכליות הן קודמות לה בטבע, בטבע ובזמן. זאת אומרת, אדם מוצא בתוכו את הדברים האלה לראשונה. כשאדם מתפתח בתוך הדברים שלו, אז הוא קודם מתפתח בערוצים השכליים הפשוטים, הטבעיים, דרך ארץ שקדמה לתורה, אבל היא קדמה לתורה. וכשמה התורה שבאה, היא קומה אחרת, היא קומה שהיא מופיעה את העניין האלוקי. זה דברים ברורים. אז הן קודמות לה בטבע ובזמן, דרך ארץ קדמה לתורה, אשר בלעדיהן לא תיתכן כל נגע בכל חברה מחברו בני אדם. עד כי גם חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם. כי בלא זה לא תתמיד חברותם. כן, זו תפיסה חברתית מאוד בסיסית. אם אין לך איזושהי התארגנות חברתית והסדרים חברתיים, שום דבר לא יקרה. רק כאשר אמרו בני ישראל עד שהתחילו להקל במצוות השכליות, ותראה התנגנות שאין כל חברה יכול להתקיים בלעדיהן, כאשר נוכל להחיד קיים בלא סיפוק צחה וטבעים, מאכל ומשתה תנועה, מנוחה, שינה וקיצה, ואם זה יחזיק עוד בעבודת גמרון דומות לה מן המצוות האלוקיות השמיעיות, הודיע מלא, כי הוא היה מסתפק בפחות מזה. כלומר, הוא פה נוגע בשאלה יותר משמעותית. לפי שיטתך, שעיקר העניין זה מה, זה המצוות שגורמות להופעת העניין האלוקי, ובעצם עבודת המקדש במרכזן, נכון? אז, וזה הדברים שהוא בירר בחלק הקודם של מאמר שני, אז איך זה שהנביאים מעדיפים רגישות חברתית על פני עבודת קורבנות? אז הוא מסביר, כי כשיש עבודת קורבנות במקום רגישות חברתית, אז עדיף רגישות חברתית בלי קורבנות מאשר קורבנות בלי רגישות חברתית. זה מה שכתוב פה. מה?
זה אחרת קבעת לתורה.
כן, זה מה שהוא אומר, אבל אז תהיה דרך רץ לפחות. אבל תורה בלי דרך ארץ זה לא תורה ולא דרך ארץ, כלום. אז זה כמו שאדם מזלזל בצדדים הגופניים שלו. הודיעם אלו כי הוא היה מסתפק בכל דבר, ואומר להם, מי ייתן שמרתם את המצוות של החברה הפחותה שלה ביותר, מקבלת עליה בין הצדק והטבה לזולת, ועדיין לא על חסדו. כי התורה האלוקית לא תשלם, כי אם לאחר שלמות החוקה החברתית והשכלית, ובחוקה זו כבר נכללו מעשי הצדק והודעה על חסד האלוה, ואיש החסר כל אלה, מה לא כי יביא קורבנות, או יקיים מצוות השבת והמילה ודומיהן, אשר השכל לא חמה אף לא דוחן. שימו לב. השבת, מילה, קורבנות, הם לא פונקציה של מה? של השכל האנושי. מה מביא אותנו לכללם? זה מצוות שבקדמונים הקוראים מצוות שימיות, שחייבים היינו לקבל אותם בתור מצוות אלוקיות, והן לא מתבססות על איזשהו גיבוי שכלי. הרמב״ם לא יגיד כך. הרמב״ם יגיד שלכל האלה יש תפקידים בדעה נכונה, מידה נכונה, או מעשה נכון. בסדר? אני... הלא הן המצוות שהתייחדו בהן ישראל, כתוספת על המצוות השכליות. ושימו לב, על ידן הגיעה להן מעלת העניין אלוקי. כלומר, המצוות הללו הם המצוות שמחוללות את הופעת העניין האלוקי. המצוות התבוניות מחוללות את הופעת העניין השכלי, אבל הוא כבר אינרנטי, הוא קיים בתוך האדם. ואנחנו עוסקים בהופעת העניין האלוקי, וזה המצוות האלה שהשכל לא דוחה ואף לא מחייב, אבל ודאי גם לא דוחה. אתם רואים את זה? מפורש. שימו לב, הלוא הן המצוות שחדו בישראל כתוצאי מצוות שכלות, ולדן הגיע עליהם מעלת העניין האלוקי, והם לא ידעו טעמן. זה אינרנטי שבעצם זה מצוות שאנחנו בעצם לא מחפשים את הטעם שלהם, כי הטעם שלהם מבחינתנו הוא זה שהם מופיעות את מה? אלוקי. כמו שלא נדע להם איך קרה הדבר כי שכן מתוכן כבוד השם, ואיך הייתה אש השם אוכלת קורבנותיהם, איך חשמו את דבר השם, איך הרע להם כל אשר רע להם מן הדברים אשר השכל להם סרב להודות בהם פתאום, לא ראו את העין והמעמד אשר אין להכחישם. כלומר, זה לא בגלל שאנחנו מבינים, זה למרות שאנחנו לא מבינים, אבל אנחנו פתוחים להופעה של דברים אלוקים. על זה וכיוצא בזה נאמר להם, ומה השם דורש ממך, האם הוא דורש בך את הדברים עולותכם ספו על זבחיכם, ועוד אמרות דומות לאלה. אולם איך תכן כי תדפק אדם ישראלי בעשות מצווה וחסד, ועוזו מצוות תנועה שבת ובשרות משאר מצוות יגיע לישומות, הוא לא יכול להגיע לדי השלמות האלוקי. אכן לפי הקדמותיך לא ייתכן כדבר הזה. אי אפשר להגיע למעלה של העניין אלוקי בלי המצוות האלה שהן השכליות. לא, לא שכליות, הן מעבר. רק לדעת הפילוסופים יכול אדם להיות חסיד בלי הכרעה בשאלה איך יתקרב אליה בדרך היהדות או בדרך הנצרות, דרך אחר, דרך אשר ידע לעצמו. אך בזה שוב אנחנו חוזרים לסברות השכל, אל ההיקש, להתחכמות. לפי דרך זה הרי משתדל קודם מציאות תורה לפי משהו לכל אליו הקש, וזה שמההיקש יגיע להופעת האלוקי, זה מן הנמתאות. אז הוא אומר, לא, התורה לא הביא איתנו בסיגופים, ופה בדיוק עכשיו הוא חוזר לשאלה שהוא התחיל איתה, אם, אם, אם מה מקרב יותר אל הקדוש ברוך הוא, קניעה, יראה, כל מיני שפלויות ו, 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 ועוד דברים אחרים, ופה אנחנו רואים שהתפיסה היא שונה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה, אתם רואים פה שהוא מתחיל מזה שלא ידע תאמן, ראית את זה? עכשיו נמשיך הלאה.
אז ואיפה צובנו ככה במצוות השכליות? על ידי התורה או על ידי...
חלק מהמצוות הן שכליות, אז אותן מצוות שהן שכליות שם אנחנו מצווים, המצוות השכליות. חוץ מזה, בן אדם, צריך להיות קודם בן אדם. כמו שכתוב, לא בתורה, אבל לעולם יהיה אדם. יהיה השמיים. אוקיי. עכשיו תעברו לעמוד קוף ב' קוף ג'. הוא מדבר על מחזור הזמנים, ואיך אדם מתאהר במחזור הזמנים. על החסיד, והוא מדבר פה עכשיו על יום כיפור. שוב מתעתד החסיד, אני אקרא באמצע העמוד, לקראת, בעמוד קוף ב'. מה?
איזה מעמוד?
שלישי. שוב מתעתד החסיד לקראת הרפואה החודשית בראש חודש, שהוא זמן כפרה לכל דודתם, כלומר לתולדות החודשים והתולדות המאורעות הימים, ושוב התעתד לקראת שלוש רגלים, ובסוף לקראת יום צום, הצום הנכבד. אדם מתכונן להתחדשות, להתארות. וזה שזה הצום הנכבד, שכמובן יום כיפור, יכתהר מכל חטא שחטא בעבר, וישלים את אשר יחסיר בשבתו וראשי החודשים, ביום זה תיתר הנפש כל בלבולי הסברה. שימו לב, התארה היא קודם כל מעניין תארה רעיונית. שאדם מתאר מכל בלבולי הסברה. זה מאוד מעניין, כן? אם אתם רוצים פעם לטעום טעמם של דברים מהסוג הזה, יש רבי מנחם המאירי, מכירים אותו? יש לו חיבור, נראה חיבור התשובה. רבי מנחם המאירי היה רציונליסט מושבע, לא. והוא מסביר את כל הדברים, הסימנים וכל לבלבל את השטן, כל הדברים האלה, זה אין שטן. יש מחשבות שווא, מחשבות טעותיות, ואדם צריך להתאר מהמחשבות הטעותיות. כל הפירושים שלו, כל הזמן הוא מסביר שם במאמר התשובה את כל המאמרי חז"ל סביב יום כיפור בצורה סופר רציונליסטית. לבלבל את השטן, תוקעים בשופר, כל הדברים האלה, מה זה השטן? זה כל מיני דעות, דעות בעייתיות שאדם צריך לדעת איך להיפטר מהם. גם פה רבי יהודה הלוי אומר שביום זה תיתר הנפש מכל בלבולי הסברה. הכוחות הכעסניים והכוחות המתאבים. אני אגיד שוב, משהו נורא אינטרפסיכי, משהו בתוך האדם, שאדם צריך להתמודד עם עצמו, ותשוב תשובה שלמה מלחזקם במחשבה ומעשה. מה התשובה? התשובה שאתה לא... יש לך יצר, אבל אתם כל אחד יודע שלפעמים יש יצר, אבל השאלה אם הולכים איתו או לא, הולכים נגדו. והרבה פעמים, או לפעמים, או קורה לנו שאנחנו הולכים עם, מחזקים במקום להצליח. אז מה זה התשובה? מי לחזקם במחשבה ומעשה? ואם אי אפשר לשוב מעליהם במחשבה, בהתגבר עליה הירורים ששמרה עליהם מאז, עוד מהיום תוך שירים שמעה, או, אז היא, כל מיני, הוא ניתר מהדברים האלה, דייש תיתר מן המעשים, תבקש כפרה על הירורים, תקבל לה שלא תעלם הלשונה, כמו שנאמר, זמותי, זמותי, אבל בא לי עבור פי, וכל שכן שלא תביאם במעשים. הוא אומר, איזה שלבים משונים מבחינת התפיסה שלו, שאדם יכול להרער משהו, והוא לא יכול להתגבר על הירורים, לפחות שלא ידבר על זה, ודאי שלא יעשה את זה. ועצום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט, למי? מלאכים, כי הוא לא אוכל ולא שותה, והוא נכון, אנחנו יודעים שגם חלק מהפירושים שמסבירים למה אנשים נופשים קיטל וכולי, שכן עובר עליו היום בענבה ובכניעה ובעמידה ובשתחוויה בשיבוח ובהודעה וכל אוכלותיו הגוונים צמים לצרכים הטבעים תרודים בתירה של מצווה לבד, כאילו לא היה בו טבע בהמי כלל. חזה יצום החסיד בכל עת אשר יצום, לא רק ביום כיפור. מענה הוא את בו את הראייה והשמיעה ואת הלשון, ולא מסיקן כי דברים מקרבים אליי לא, וכן יעשה גם לקוחות הפנימיים לדמיון למחשבה וכדומה. הכל הוא משתיק והוא משעבד לשמיים, ובזה יתקשרו המעשים המתוקנים הידועים. מה זה יתקשרו המעשים המתוקנים הידועים? זה מה שהוא שואל, ומה הם המעשים המתוקנים הידועים? אז הוא אומר, שימו לב, רק המעשים והחוקים החברתיים השכליים הם הידועים. כל מה שאמרתי עכשיו, אדם מתקן את כל הצדדים השכליים, והם דברים שבעצם יכלו לנבוע מתוך האדם עצמו, כל זה קומה אחת. מה שאני קראתי לפני כן, מה? דרך ארץ. אולם המעשים האלוקיים, שמים לב, יש הבחנה, כן? הנוספים על אלה, והמיוחדים לעומת אל חי. אני רוצה שתבינו פה, רבי דלוי קורן גם אוחז במשהו שדי מוכיח את התפיסה שלו. והזכרתי לכם את זה קצת, שבעצם אם הנימוק הוא שכלי, אז אנחנו חייבים לדבר על משהו אוניברסלי. אם שכל, אנשים שבכל זאת משתמשים בשכלם מבינים שגם לגויים יש שכל. ודאי כל מיני יהודים שמצטטים כל מיני חכמים מחכמי אומות העולם, ודאי כשההתמודדות שלך פה זה עם מי, עם הפילוסוף, אתה לא יכול להכחיש ששכל זה משהו אוניברסלי. אתה לא יכול לטעון ששכל קיים רק ליהודים. זאת אומרת, יש אנשים שטוענים את זה, אבל זה לא בגלל שיש להם שכל. סליחה שאני אומר את זה בגלוי, כן? אבל מי שמבין מה זה שכל, אז הוא לא מעלה על דעתו לחשוב שרק ליהודים יש שכל. נכון? זה ברור. מצד שני, אדם ער לכך שהמצוות מחייבות את היהודים ואינם מחייבות את הגויים. אז זאת אומרת, קורה פה משהו, איך תסביר את הפער הזה? הפער הזה לא מוסבר על ידי איזושהי הסברה שכלית, כי זה הפרדוקס הקיים בכל דבר ודבר, שברגע שהסברת אותו מבחינה שכלית, מיני הווה עשית אותו למה? לעובר אוניברסלי, נכון? אז עכשיו, אבל אם אתה רוצה להגיד, זה משהו פרטיקולרי ולא אוניברסלי, זה שייך רק לנו, אסור לך כאילו להסביר את זה בצורה שכלית, כי מיד אתה תדקה. אז יש דרך אחת להסביר את זה בצורה שכלית, אבל לאומית. אתה יכול להלביש את זה לבוש לאומי, ואתה תגיד, אני יכול להסביר את הציצית כבגדי כהונה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. להסביר את בגדי כהונה וגוי קדוש, אני הסברתי, אבל בעצם הפכתי את זה, השארתי את זה עדיין ברוב אלא פרטיקולרי. ורבי יהודה הלוי מאוד מאוד מבין את זה. הוא אומר, המצוות, אם המצוות הן רק לנו, אז הן לא יכולות להיות מבוססות על מה? על השכל, הם חיים להיות מבוססות על ידי הגורל היהודי, על ידי משהו שיכול לקרות רק לנו. עכשיו, בסופו של דבר, מה יכול רק לקרות לנו? זה מה? הופעת העניין האלוקי, הנבואה. יש פה משהו שהיא איזושהי פאזה אחרת מעבר לעניין השכלי. זה ההסבר, המודל הכללי, ועכשיו כל הזמן זה משתבט, תראו מזה פה. אז בכלל, המעשים האלה, המעשים האלוקיים, אינם ידועים, שוב, כי אם בבואה מעט מי? מעט האלוה המפורשים ומפורטים. גדולה מזאת, אף המעשים החברתיים, עכשיו פה הוא הולך עוד קצת צעד ואומר, גם המעשים החברתיים השכלים אינם ידועים בשלמות, כי גם אם נדע כל אחד מהם כשלעצמו, אין שיעורו ידוע לנו, כך ידוע לנו כי הנקל העובד, והכרת הטובה החובה אין. חימון עבד שום מכניעה החובה, כי ההונאה מגונה, כי מנהג ההפקר מנשים מאוס, וקריבת גזרים אחדות מהשירות מגונה, וכיבוד הרי חובה, וכיוצא באלה. כל הדברים האלה, דרך ארץ קדמה לתורה, יש לנו פתחים לדבר הזה, אבל בדיוק כמה, עכשיו זה דרך אגב אחד מהפירושים שמאוד מאוד מקובלים, אפשר לראות איך התזה הזו זורמת בכל מיני ערוצים, שרוצים להבחין, אז למה יש צורך, למה התורה יש לה מצוות בתחום השכלי? כן? למשל, כי גדרי הגבולות הם ההלכה תורמת אותם. הרבה פעמים העיקרון הוא אוניברסלי, אבל מה שהתורה מלבישה את זה בגבולות מסוימים, בגדרים מסוימים. מי יכול להיות עד? מי איננו יכול להיות עד? כל מיני שאלות של גבולות, פה כבר צריך את התורה להגדיר את הגבולות, כי אחרת אנחנו לא יודעים מה עם גבולות, ופה זה אומר את זה. אבל שימת הגבולות לכל הקביעת שהוא מתאים לכל אדם אינם כמלה, לא יתברך, ולכן צריך שם תורה. אולם המעשים האלוקיים שהם מעבר לשכל, אתם איתי, אין לשכלנו מבוא אליהם כלל. זה לא מתחיל מהשכל, אין לא פונקציה של השכל, אין פונקציה של הרצון האלוקי. גדולה מזאת, עכשיו הוא מוכן ללכת צעד נוסף, השכל מרחיק אותם, זאת אומרת, לא היית יוזם אותם. ממש לא כמו הרמב״ם. כי הרמב״ם טוען שהכל הייתי, זה למטרה מסוימת, השכל יכל להבין את התכליות שלהם. ואין הוא מקבלם עליו, כי אם כמו שאדם חולה, מקבל עליו פקודות הרופא ותרופותיו. ולמה הרופא מקבל פקודות הרופא ותרופותיו? לא בגלל שהוא מבין, והוא עשה קורס ברוקחות, אלא בגלל שמה? זה אכפת לי איך זה עובד, למה זה עובד, מתי זה עובד. זה, ניקח את זה, יהיה לי טוב. ניקח את זה ויהיה לי טוב, אני אבריא. מה אכפת לי עכשיו למה הקרנות עובדות? למרות שזה פילה קלויס, כל הדברים האלה. איך כל הדברים לא עובדים. באמת, זה מדהים. אבל ההבנה היא לא חלק מהעניין. היא גם לא תנאי לעניין. אוקיי, אתם שמים לב, שוב, אתם רואים איך הוא חוזר למשלים של עצמו. כי אתם זוכרים שהתחלנו עם השחל שחדר לתרופות. הנושא הזה פה. הלא תראה. כי המילה. אם היא יותר רחוקה מן ההיגיון. ואם שאין לה כל מבוא לחוקה החברתית, היא לא מחוללת איזשהו תהליך חברתי מסוים. קיים אותה אברהם בו בעצמו על אף קושי הדבר מצד הטבע, כי הוא אז בן 100 שנה, ואף בבניו קיים אותה, וכך הייתה לעוד ברית, לאמן ידבק בו וזרוע העניין האלוקי. ושוב, מה מאפשר את תופעת העניין האלוקי? לא איזה מצווה, לא אברהם איש החסד. לא על זה, חסד זה לכל באי עולם, אף המון גויים. זה לא, החסד זה משהו כבר שכלי. זה לא זה. מה מאפשר, מה מציין, מה מבדיל את אברהם מן העמים, ומה הוא קשור להופעת העניין האלוקי, זה מה דווקא המילה. שמים לב שכמה שהוא הולך חריף על העניין הזה. אוקיי. כן.
איך אברהם הגיע לזה, אם
לא היה לתתור? למילה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, כך ש...
הוא הגיע לנבואה, אם לא היה לתתור. כאילו, אתה...
אברהם באמת, התפיסה של רבי יהודה לוי לדעתי, שאדם לא מגיע לנבואה, הנבואה מגיעה אל האדם. רבי יהודה לוי מאוד מאוד ידגיש את זה שהסיפור של אברהם מתחיל ביומר אשר לאברהם, לך לך. הסיפור מתחיל, או אם תרצו, באמת אנחנו לא עשינו על זה מספיק עבודה השנה, אבל אם אתם זוכרים את המדרש, משל לאדם שהיה הולך ממקום למקום, אתם זוכרים את המדרש? המלך ממקום למקום, וראה בירה דולקת, אורייטה, זה אני אפילו זוכר איפה זה, זה המדרש הראשון בשמעי בת אוראי ושכי, יש לך הפרה פה, אתה, יש לך מחשב? יש לך קבצים שם, המדרש רבה? כן, כן, ראה בירה דולקת, שנייה אחת, אורייטה. ספרי קודש. עיון. מדרש. מדרש רבה. חומש שמות לו, זה בראשית. אוקיי, הנה, אני אקריא לכם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. רבי יצחק פתח. שמי בת אוראי ואתי אוזנך לשכי עמך ובית אביך. אתה נכון? שכי עמך ובית אביך, לך לך מארצך, תתנתק מארצך, מולדך, בית אביך. תשימו לב, אני עכשיו קורא קריאה כוזרית, ריאלית, בסדר? שכחי עמך ובית אביך. כלומר, אנחנו, יש את כל הקומה שנבנתה כי אתה היית בבית וגדלת אצל אבא שלך ואצל אמא שלך ובארץ מולדך, אבל אתה עכשיו לך לך, לך מעבר לזה, לך מעבר למה שהארץ יכולה לתת לך, מה שהמשפחה שלך לתת לך, אנחנו הולכים עכשיו לגבעים אחרים. אוקיי? שמעי בת אוראי ואתי אוזנך, שמעי בת אוראי ושכחי עמך ובית אביך, אנחנו הולכים מעבר לזה. אמר בצורה, למשל אחד שעובר ממקום למקום, עובר ממקום למקום, place to place, אבל תבינו ש... אוקיי? וראה בירה אחת דולקת, בירה זה ארמון בעברית. דולקת, יש בזה מחלוקת, האם דולקת עולה באש או דולקת מוארת. שני פירושים מאוד שונים. תבינים, וראה בירה אחת דולקת, אמר, תאמר שהבירה זו בלא מנהיג? ברור ש... עכשיו, אם זה מוארת, אז זה מובן, הבירה דולקת ומוארת, ברור שמישהו מנהל אותה. גם... אם היא נשרפת, אומר, מה, אין פה מישהו שיחבא את השריפה? שתי פירושים, אוקיי? הציץ אליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. אוקיי? כך, לפי שאברהם אבינו, היה אבינו אברהם אומר, תאמרו שהעולם הזה בלא מנהיג, הציל אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם, כי זה הולך על הפסוק, ויאמר השם לאברהם, לך לך מארצך ומולדך מבית אביך. אוקיי? עכשיו מכירים את הרמב״ם על זה? בהלכות עבודה זרה פרק א', שהרמב"ם מתאר איך אברהם אבינו הגיע לאמונה, זכור לכם משהו כזה? הייתם בסרט? מה? היה הולך מדבר לדבר. כמובן שהרגישים לשפה המקראית יודעים שמקום, אבד תאבדון את כל המקומות, מקומות זה לא רק places, זה גם המקום ברוך הוא, נכון? זה תפיסות של עבודה זרה. לא חשוב. איך שלא יהיה, הוא הלך מעבודה זרה לעבודה זרה. הרמב"ם מתאר את התהליך הזה. עכשיו, המדרש אומר שאברהם מגיע לאיזושהי שאלה רטורית. תאמר שעולם זה בלא מנהיג, נכון? אבל בעצם מה הוא אדם מגיע, יש מנהיג, אבל זה לא אומר שהמנהיג הזה בקשר איתי. מה כתוב במדרש? החידוש של המדרש זה הציץ עליו בעל הבירה. עכשיו, מי עשה את ההצצה? לא אברהם הבינו, אבינו הציץ על בעל הבירה. בעל הבירה הציץ על מי? אתם זוכרים ששמנו חיצים על הלוח פעם? אז החץ המשמעותי הוא לא מלמטה למעלה. החץ, ההצצה היא מלמעלה למטה. זה רבי יהודה לוי. העסק מתחיל ויומר השם נורא, לך לך. העסק מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, מה? לך לך, זה מתחיל מלמעלה למטה. זה לא מתחיל מלמטה למעלה. אצל הרמב״ם זה לא כך. אצל הרמב״ם יותר מהשמע שאברהם אבינו הגיע מעצמו לדרגה... כן, אתם, אני רק שם על השולחן את ההבדלים. בכל אופן, אז רבי יהודה לוי מאוד ידגיש לא את המאמץ האנושי להיות ראוי לנבואה. זה חשוב, בלי זה לא יקרה כלום. הקדוש ברוך הוא לא מציץ על מי שלא מתבונן במציאות, אבל אחרי שמישהו יתבונן במציאות, האקט המכריע זה ההצצה של הקדוש ברוך הוא, לא ההצצה של האדם. האדם לא יודע לאן להציץ, כן? פעם דרשתי דרשה על זה. רב ציודה, זכרו לברכה, תמיד היה מדגיש לנו, הנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז רב ציודה תמיד אומר, ארצה, רש"י בכמה מקומות במסכת בראשית, בספר בראשית אומר, כל תיבה שרצה לתת למד בתחילתה, היטיל לה בסופה. אז אם ארצה, מה זה ארצה? לארץ. הסולם מוצב לארץ. מאיפה הוא מתחיל? מהשמיים. והוא יורד לאן? לארץ. ואז אפשר לעלות לשמיים. למה זה חשוב? משום ש... אני זוכר שדרשתי את זה לפני הרבה מאוד שנים. זה היה בעקבות זה בין היתר, לא חשוב. אז כשהתחילו את בית הדסה, יש לי חבר טוב, רב אבינו מורביץ, אז אנחנו גרתי שם בבית יחד, איפה שהיום זה הבית שלו. בית הרוקח, אתם לא מכירים את בית הדסה, לא חשוב. בית הרוקח, זה לפני שנולדתם אולי. כשהתחילו הישיבה שם בית הדסה, אז הייתי שם, וגרנו שם, והיה סולם שהיה צריך לעלות עם סולם למעלה. אז היה ברור לי שסולם, כדי שאפשר לעלות בו, צריך שלו שני רגליים על הקרקע, אבל גם חשוב שיהיה לו שני, עדיין, שני זרועות אחוזות במשהו למעלה. אתם יודעים, תראו לכם שיש לך שני רגליים על הקרקע, זה פנטסטי, אבל... לאן אתה מגיע עם זה? אם זה לא יישען על משהו, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז מצד אחד חשוב שהסולם מגיע ארצה, כן? אבל נורא חשוב שהוא יציב מלמעלה, כן? עכשיו, ברור לכם, זה לא... אז יש כאלה שיתו דרשות חשובות מאוד על כמה חשוב שהסולם מגיע ארצה, אבל אם אין לו אחיזה בשמיים, לא יקרה כלום. אדם שיש לו סולם, הוא רוצה לשים אותו על הארץ, אבל אין לו וב שהוא יתפס בשמיים. לא ש... זה מה שרבי דלוי יגיד. שהסולם של הפילוסופים זה סולם משני רגליים על הקרקע, אבל אין שום דבר שיתפוס אותו למעלה. והאמת היא שכדי לעלות למסוק צריך שהצוות של המסוק ישלשל אליך את הסולם למטה. ואז מסתבר שלא כל כך נורא אם אין אפילו אחיזה של הסולם למטה, כי הכובד שלך יכול לאפשר לך לעלות עם הסולם, הכובד של הגוף שלך, אתם מבינים? בכל אופן, זה מה שרבי יהודה לוי יגיד, שהסולם חייב להתחיל קודם כל איפה? בשמיים. נכון שאם הוא לא יגיע לארץ, בני אדם לא יוכלו לעלות בו, רק מלאכים. אבל החשיבות הראשונית זה שהסולם מתחיל מלמעלה למטה. זה פרשנות ריאלית. בואו נמשיך הלאה. הלאה. נדלג הלאה. למאמר הרביעי, אני חושב. עוד רגע אחד. לא, אמרנו קוף קף, בסדר? בערנו לי כעת את טענותיך נגד הקראים. אתם זוכרים שדיברנו בתחילת הספר שדווקא יש איזה יסוד שרבי יהודה לוי מתנצל למה לא הודיע לביתיו חלפון הלוי. זכור לכם משהו כזה? בסדר, בסדר. לא נורא. אבל הזכרנו אז שרבי יהודה הלוי כתב לחלפון הלוי, שהיה מיטיבו בקהיר, שיש לו ספר כוזרי, ושהוא כתב אותו תשובות כנגד הקראים. לא זכור לך. אז פה יש לנו את החלק הזה שעוסק בקראות, ולכן הוא מעט בערכו של הספר, כי לא היה לו נעים שלא סיפר לו על הספר. ככה רואים, כי חלפון הלוי היה מיטיבו הגדול של רבי יהודה הלוי. אז בער לקטע נקרים, כי אני רואה אותם משתדלים בבת השם יותר מן רבניים, ככה היו קוראים למאמינים בחזל, שמאמינים ברבנים ולא במקרא, ותנתן לראות מכריעות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. אז לא אמרתי, ואתם צריכים לדעת שהמאבק הרוחני היה קיים מאוד. אני לא אמרתי לך מראש כי התחכמות בשיקול הדעת סורה בתורה אינן מולכות אל הרצון האלוקי. שוב הוא חוזר על העיקרון שלו, יש רצף, אבל זה לא... כי אם אין הדבר כן, אם נגיד שכן ההתחכמות ושיקול הדעת והסברה הם הדבר המכריע, הרי מאמיני השניות ומאמיני, כן, מאמיני קדמות העולם, בעלי אמונה ברוחות הכוכבים, בערים, אסופים להם באש, כמובן אלוהים, כולם משתדלים להגיע קרבת אלוהים, ואם מספיק כוונה בלי מעשה רצוי, אז כל אלה יש להם כוונות בלי ספק. אולם כבר אמרתי כי אין להתקרב אל אלוה כי אם על ידי מצוות האלוה בעצמן. כי הוא יתברך לו יודע שיעורן ומנותן וזמנה ומקומן וכל קשור בחיובים האלה. שרק בהשלמת כולם יהיה ירצה אדם פני אלוה ידבק בעניין האלוקי. כמו שהיה הדבר מעשה המשכן, שבכל אחד מלאכותיו נאמר כאשר ציווה השם את משה. ולמה מודגש כל הזמן כאשר ציווה השם את משה? כדי להגיד, רצון אומר בלא תלו לא מגרעת, כי בעצם מה שקובע זה כאשר ציווה השם את משה. כי אם כי אין בכל המלאכות אין אף אחת שתהיה מחויבת לפי שכלנו סברתנו. שים לב שוב, מה מחולל השראת שכינה? דברים שהם לא מגובים או לא נובעים מתוך שכלנו סברתנו, הם לא סותרים. וכן נאמר שם בסוף הסיפור, ויאמר משה את כל מלאכה והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותה משה, ואשר קלטה כל מלאכה שכנה שם השכינה, הועיל והושלמו שני העניינים שהם מודע, רק כי התורה באה מימה אלוה, והשני כי נגלה לשלם את כל הידע, כי אכן הוקם משכן מצאת האלוה, מעשה המשכן נעשה תחתית החצות, הרצון לדי כל הקהל, כמו שנאמר, את כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תחומתי, לכן תחייב, תחליט חיוב גם שכון השכינה בתוכם, כמו שנאמר, ושכנתי בתוכם. אז פה יש עוד פעם את היסוד הזה, אני לא רוצה להמשיך, אבל זה הכיוון שהוא... תראו בואו נקרא בכל זאת. כבר משלתי לך משל יצירת הצמח ובא על החיים, ואמרתי, כן, כשאתם זוכרים שהוא אמר, שהוא שאל איך יכול להיות שהאלוה מתחבר עם בשר ודם, ומה אומר לו, האם בעולם עצמו אין חוכמה נפלאה? זכור לכם? מה שקראנו לפני שבוע. אז הוא אומר, כי אשר יובדל בו צמח חברו ובעל חיים מחברו, אינו מיסוד מיסודות, כי מה צורה שהיא פעולם פעולות האלוה, שפילוסופים קוראים להם טבע. אבל כבר ראינו שהוא אמר לו שבמילה הטבע הם יטעונו, נכון? כי הם יחסים לטבע לא רק מלאכה אלא גם חוכמה, וזה לא ייתכן. אמת דבר כיסוד מכינים את מיני החומר לקבל את הפעולה לפי מנת החום והקור הלחות והיוב אשר בהם. הצורה מופיעה אם הוכנו החומרים לקבלה, ופי זה האחד מהם לתמר, ושני לגפן, האחד לסוש, שני לאריה, אולם המנות ההן, מה השיעור המדויק, אין יכולים שערן, כי לכל שערן הם יכולים למצוא דם וחלל. וזרע מתוך חלקות שהיינו משלים יותר כבתן, עד כי היינו יכולים לברוע בעלי חיים שתהיו בהם רוח החיים, או היינו יכולים ליצור מתוך דברים שנעם בכלל מזונות, שערנו את החום ואת הקור, את הלחות, את היובה שלהם, אמרתי לכם, קור לחות, זה האיכויות השונות, לפי הפילוסופיה שלהם. והיינו, אז היינו דבר מה שיעבוד במקום הלחם, בייחוד אלה שאילו ידענו את יחסי הגלגים זה איזה פרוטיהם, עשיות לדברי החוזים האחרונים, יודעת כל מה שירצו, כי יולד בעלי ים הזה. אולם אנחנו רואים חישלונם שכל אנשים בעלי אלכימיה, משביעי ערכות הכוכבים שניסו ערכת באחת הדרכים עליהם. הם לא יודעים, הם לא יכולים ליצור חיים. ואל תקשה להם מה שבני אדם יכולים ליצור בעלי חיים כגון דבורים עם בשר הבהמה ויתושים מן היין. כי זה מה שבאמת קורה, כי הם קר נרחב לתרבית, מה שנקרא היום בשפה של בעלי אנשים שעובדים במעבדות. כי הדבר הזה אינו פרי חשבונם ודעותיהם, כי הם פרי ניסיונם. לא שהם יודעים לעשות, הם בניסיון יודעים שבתוך גבייה של זה יש התרבות של חרקים ומזיקים. אלא פרי ניסיונם שתראו דרך הסתם במחה, כך מצאו שמזיווג בני אדם יוולד הוולד. אבל מה הם שותפים בעניין? רק בחלקים שלהם, לא בחלק של הקדוש ברוך הוא. כי חלק האדם בזה אינו להחת הזרע בקרקע מוכנה לקבלו, עושה על גידולו, אצל האישה, לא כן שיעור המנות הראויות לקבל את הצורה האנושית, איך זה בדיוק מוכיל בתוכו את הנשמה, זה אנוקים בידי היוצר, והוא השותף השלישי. וכן שיעור המעשים, עכשיו שימו לב, זה המשל, והנמשל הוא, המצוות גם כן פועלות בדיוק באותה צורה, אנחנו יודעים רק מה לעשות, ואיך זה עובד? זה עובד כקדוש ברוך הוא ציווה שזה יעבוד. הוא ציווה ונברא, או אז הוא ציווה ו... וכן שיעור המעשים שהאומה החיית צריכה לעשותם מהניחול בעניין אלוקים בידי האלוה, ואת השיעור הערך הזה אין ללמוד כי מפים. ואין להתחכם עם דבר אלוה, וגם לא חשוב להסביר את זה, כי זה בעיה שלו, למה הוא רצה שכך. זה מה שבא לו, זה מה שהוא רוצה. כמו שנאמר, אין חוכמה ואין תבולה ואין צד נגשה, מה איפה התחבולה בעלינו לחוז ודעתך למה נדמה לאבותינו להתחכם גם אנחנו לתורה? אז אומר, אין דרך לזה להגיע לזה, כי מדי מסירת דברי התורה עושים צורה בתנאי שימצא אחד, כלומר להעביר את זה מדור לדור, ואז העסק הזה יש אפשרות שהוא ישמר וכו'. טוב, נעבור עכשיו למאמר רביעי. ששם הדברים מפורשים לגמרי. קצת לדפדף. עוד קצת. לא, חמישי. השמיעינה בקיצור כללי הדעות מברוץ אל השורשיים הלואים המדברים אנשי חוכמת הקלם. לא חשוב, אני לא רוצה עכשיו לסביר את זה כי אני לא כל כך יודע, אבל חוץ מזה אני כן יודע שכולם תסקו איתם, זה סוג מסוים של התפלספות מוסלמית שקוראים אנשי הקלם, לא חשוב לענייננו. דבר זה אין בו תועלת, למה אני צריך להסביר לך את כל הדברים האלה? פרט לחידוד השכל וחוכמת הדברים ולאישור שאפשר לקבל מזה דברי חכמים, הווה זה ללמוד מה שתשיב את אפיקורס. כי החכם התמים, כנביאים למשל, אינו יכול להועיל הרבה לחברו בדרכי הלימוד, ולא להשיב שאלותיו בדרכי חוכמת הדברים. כי איך הוא יודע את הדברים? הוא יודע כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תסביר לו. הוא לא הולך להסביר בצורה הגיונית, כי זה לא מתחיל מההיגיון שלו, מאיפה זה מתחיל? מהתמימות שלו והנבואה שלו. בעל חוכמה זו, מי שיש לו את החוכמה, מתהדר בחוכמה מדומד, כי כל שומר מוצא בו יתרון לפני התמים הוא הטוב, שחוכמתו מיוסד אמונות אשר איש לא יעבירו עליהם. עם כל זה, מגמתו האחרונה של בעל חוכמת הדברים בכל אשר הוא לומד ומלמד, כי תעלם נפשו ונפש תלמידה ותעלם נפש תמים הוא אין תבואות מטבע. ויתכן כי חוכמת הדברים תערר הרבה מעונת האמת בלב בעלי על ידי ספיקות תורים, על ידי דעות חלוקות ומסרות של חכמים שונים. עכשיו, מה המשל? בעלי חוכמה זו דומים, מי שיש לו את החוכמה, דומים לאנשים הלומדים מקצווי השיר ומתאמנים במשקלה, ואנשים כאלה משמיעים כל המולה רבה ודברים הקשים להישמע. לא כן אדם שהשיר טבוע בו מטבעו, הוא קונה לו אמנות זו בלא כל תורך. הלזה, האדם השני שעכשיו אמרנו שהוא מומחה למשקלים, תואם תא משקלי השיר ולכן לא יזייפם לעולם. ואילו האנשים ההם מגיעים לכל יותר מדרגה בה, יוכלו ללמוד פרק מקצב השיר אשר האומן האמיתי נראה כמחוסר ידיעה בו, שאין יכולתו למסור מאומנותו לאחרים. האמת היא כי הוא יכול ללמדו לאחר כמותו ברמז מועט. כן גם האנשים שאחרים לפי התורה והתקרבות אלו הטבעים להם, מתלקחים בנפשותם צורת על ידי דברי החסדים והיו לאש לבותם, ולאיש שאין הטבועים בו, זקו חוכמת הדברים, מתכן כחומה זה לא תעולה, אולי גם הוא יוזק בה. אני אגיד בעברית מה כתוב פה, ונמשיך בשבוע הבא. מה שכתוב פה בעצם הוא אומר, שאדם שיש לו את התכונה הטבעית, הוא לא צריך להתחכם ביחס אליה. אדם שיודע, יש לו את הכישרון, והיה לרבי יהודה לוי את הכישרון לשירה ול... אז הוא לא עושה חשבונות, הוא מרגיש את המקצב בתוכו, והוא חורז בצורה כזו שכל השיר שלו הוא שקול במשקלי המשקל כפי שצריך. אחר כך באים מומחים לשירה העברית של ימי הביניים, ומראים לנו מה בדיוק איך השיר בנוי, ולמה פה היה כדאי ככה ופה היה כדאי אחרת, אבל הם כל הם חכמים, אבל הם חכמים שמנסים כל הזמן להתחקות אחרי החוכמה הטבעית, או הכישרון הטבעי שקיים אצל האומן האמיתי. אז הוא רוצה להגיד, האדם התמים המאמין, יש בו את החיות של הדברים האלה, והוא לא, הוא לא נבנה מאיזושהי התחכמות, הוא לא, הוא לא עושה את זה בצורה מלאכותית, הוא לא עושה את זה על פי חשבונות, הוא אינטואיטיבית מרגיש את הדברים. ושוב, תשימו לב, הוא מעדיף את האינטואיציה או את, את התמימות והנבואה על פני איזושהי חוכמה. אבל יש עוד מקום אחד שהוא עושה כזה בצורה רצינית מאוד, שאנחנו לא נראה את זה היום. אני אביא את זה בפניכם בשבוע הבא בלי נדר. כל טוב.